רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות אנטרפרייז. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי דן.
מה אתה עושה פה?
התגעגעתי, תשמע, הרבה זמן לא התראינו, והנה אנחנו כאן בריוני מרגש.
יש לך 4 שעות מחוץ לנדבג, אז באת, כאילו מה?
כן, אני פה עם הטרולי, אני חונה, חניית ביניים.
היום הנושא שלנו, אבל הוא הרבה פחות משועשע.
כן, אנחנו צריכים לעטות את המראה הרציני והמרוכז.
והוא גם באמת רציני, והוא גם כואב, זה לא סתם לעטות על עצמנו.
נכון, אבל אתה יודע, אנחנו בחרנו להתעסק בנושא רפואה, אז אני מניח שרוב הדברים שאנחנו נתעסק בהם אלה גם את הצדדים היותר קשים, והיום באמת בחרנו לעצמנו אתגר גדול, לדבר על נושא שאני חושב שכמו בפרקים אחרים, גם בנושא הזה יש לנו איזושהי שליחות מסוימת, אנחנו רוצים לבוא עם איזשהו מסר להעביר לציבור, ושנגיד כבר מה הנושא, טוב, ניתן את השם.
אני חושב שנתחיל עם האות, ואז ניכנס לזה. עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
שלום.
היי.
בואי תציגי את עצמך בבקשה.
לי קוראים אוריאל לוטן, אני בת 35, ילידת ניו יורק, אבל גרתי חצי מהחיים בישראל. אני היום גרה בניו יורק, זה הפעם השישית שאני עושה את המעבר בין ניו יורק לישראל. אקדמית לתמיד, התעסקתי בביטחון בינלאומי במשך כמעט 8 שנים, במחקר וכתיבה אקדמית ופרסום, ומסלול די ישיר לדוקטורט לפי התכנון. רגל ביזמות תמיד, תמיד עניין אותי, אבל בעיקר אקדמיה, ולפני 3 שנים, כמעט בדיוק, ב-26 לינואר, נולד הבן שלי, וכמה ימים אחרי שהוא נולד, הבנתי שמשהו לא עובד נכון במערכת.
אז עידן, היום בעצם אנחנו הולכים לדבר על תופעה שקודם כל היא מאוד נפוצה, וזה דבר מאוד חשוב להבין, כי אם היא הייתה נדירה, יכול להיות שהיינו בוחרים לשים אותה בצד. היא מאוד נפוצה, ומצד שני, מאוד קשה לדבר עליה, גם לאנשים שחווים אותה, גם לסביבתם, ופה בעצם שורש העניין. הסיבה שאנחנו מדברים על זה היום זה מכיוון שאנחנו רוצים קצת להביא את זה למודעות. יכול להיות שיש נשים שממש חוות את זה בעצמן ולא יודעות שיש להם את זה, ואנחנו מדברים על הנושא של דיכאון אחרי לידה.
מי בעצם סובל מדיכאון אחרי לידה?
אז קודם כל, כדי שיהיה דיכאון אחרי לידה, צריכה להיות קודם לידה. וכשאנחנו מנסים ככה להסתכל, אנחנו קוראים לזה אפידמיולוגית, על אוכלוסיית אנשים שסובלות מדיכאון אחרי לידה, אנחנו בעצם רואים שזה כולם. זאת אומרת, אין איזושהי...
שוב, לא כל האנשים סובלות, אבל לכולן יש הסיכוי.
ההסתברות, הסיכוי, שלאישה שילדה זה עתה יהיה דיכאון, מצב שאנחנו קוראים לו דיכאון אחרי לידה, זה משהו כמו 10% מהאוכלוסייה.
משמעותי.
זה מאוד משמעותי. וגם פה אנחנו נדבר על זה קצת יותר מאוחר, יש בעצם סקאלה שמתחילה החל ממשהו שאנחנו לא קוראים לו דיכאון אחרי לידה, שזה הבייבי בלוז, הדכדוך הזה שמאפיין הרבה מאוד נשים, אולי אפילו יותר מ-50% מהאוכלוסייה, אבל הוא די... קונטיין, מה שנקרא.
מוכל.
הוא די מוכל, והוא אפילו מקובל, אני חושב, מבחינה חברתית, בתור משהו שהוא מותר, במרכאות. ועד בצד השני של הסקאלה, הרבה מעבר לדיכאון אחרי לידה, יש גם את הפסיכוזה אחרי לידה, שזה כבר מחלה פסיכיאטרית שאנחנו רואים לשמחתנו הרבה, הרבה פחות, ואולי פחות מכירים סיפורים כאלה, אבל איפשהו...
שאגב, גם זה מותר. לא רצוי, אבל מותר.
ברור, הכל מותר, ושום דבר לא... את רגשות האשם, אנחנו נדבר על זה אחר כך, רגשות האשם בוודאי שצריך לשים בצד, אבל איפשהו בין לבין, בין צד אחד של הסקאלה, לצד שני של הסקאלה, יש קבוצה גדולה מאוד של נשים שעוברות תהליך משמעותי מאוד, משמעותי להן, משמעותי למשפחה שלהן, לילוד שזה אתה נולד, ואת התהליך הזה אנחנו נחקור היום, אנחנו נפרק אותו קצת, ננסה להבין מה בדיוק הגורמים, ויש סיבות, אנחנו יכולים לשים ממש את האצבע על הסיבות להתפתחות של הדיכאון אחרי לידה, גם לדבר על מה שאפשר לעשות כדי לסייע לאמא שחווה את זה, וננסה להבין את זה גם מהצד, כרגלנו, גם מהצד של הממסד הרפואי, אבל בעיקר מעניין אותנו לשמוע את החוויה האישית של מי שעברה את זה בעצמה, וזאת מוריאל, שדיברת איתה.
תכף נדבר, תכף נשמע גם רעיון שקיימתי עם אחת הנשים המרשימות שפגשתי בחיי. לפני זה אני רוצה, אבל עניין אותי, כי זה משהו שכן תוך כדי הרעיונות שערכנו והכנות, לא התייחסת כששאלתי מי בעצם סובל מדיכאון לאחר לידה. נכון שבראש ובראשונה זה היולדת, אבל גם הסביבה. זאת אומרת, זה משהו שהולך ומשתרשר. אני קצת מקדים נקודה ברעיון שיש לנו עם פסיכיאטרית בהמשך. הילוד עצמו גם סובל מזה.
ללא ספק.
עד כדי רמה שזה יכול להיות גם הילוד לכשהוא יגדל, והמשפחה שלו.
בכלל, כשאנחנו מדברים על עולם החולי והמחלות, תמיד אנחנו מציירים את המעגלים, ויש את המעגל של המטופל או החולה, ואת המעגל של המשפחה שלו. בהקשר הזה, המשפחה היא גם חלק אולי גורם או לא גורם, אבל חלק מהתנאים להיווצרות המצב הזה, הם גם חלק מהפתרון אולי שאפשר להציע לנשים, והם גם כמובן חלק מטווח ההשפעה, נגיד נקרא לזה, של המצב שנקרא דיכאון אחרי לידה. במיוחד, אם אנחנו לוקחים בחשבון שיש פה שחקן אחד מאוד משמעותי, שזה הרך הנולד, שתלוי ב-100% בהורים שלו, ופה אולי חלק מהסיכון. זאת אומרת, תשמע, אנחנו יכולים לפספס הרבה מאוד אנשים שנמצאים בדיכאון, פשוט כי זה מצב מאוד שקט. הרבה פעמים כשאתה בדיכאון, אתה מתכנס בתוך עצמך, אתה צריך עזרה, אבל לא תמיד הסביבה שלך יודעת שאתה צריך את זה. פה, במקרה הספציפי של דיכאון אחרי לידה, ההשפעה של זה על הילוד, בעמדה מסוימת גם על בן או בת הזוג וכולי, היא מאוד משמעותית, וגם בזה אנחנו ניגע.
אז בוא נתחיל בעצם בהגדרה, מהו דיכאון אחרי לידה, והאם הוא שונה מדיכאון אחר?
אוקיי, זו שאלה פשוטה ומאוד מאוד מורכבת.
של קורס שנתי בערך.
כן, לא, אבל עד היום אני חושב שהממסד עדיין לא גמר להתווכח על הנושא הזה. אתה יודע שפסיכיאטרים מדברים על אבחון של מחלות פסיכיאטריות, יש להם תנ"ך. לתנ"ך קוראים DSM, אנחנו עכשיו נמצאים ב-DSM-5, ו-DSM, דרך אגב, DSM זה Diagnosis and Statistics. זאת אומרת, יש פה גם מרכיב של סטטיסטיקה בסיפור הזה, אבל ל-DSM יש הגדרות ממש כמו קריטריונים של קבלה לקורס או משהו, אתה צריך לעמוד באיזשהם הגדרות כדי לקבל את התואר.
כמו טופס ג' צהוב כזה.
וזה מקור לוויכוח, כי נגיד אחד מהדברים שאומרים ב-DSM זה שכדי להבחן דיכאון אחרי לידה, זה צריך לקרות בטווח של 4-6 שבועות מהלידה. ובאים הרבה מאוד אנשי מקצוע, פסיכיאטרים וכולי, אני חושב שגם המרואיינת שלנו ציינה את זה בשיחה, ואומרים, רגע, מה, ואם אישה תבוא 3 חודשים אחרי הלידה עם מצב של דיכאון, אז לא ניתן לה את האפשרות להיות מאובחנת כדיכאון אחרי לידה? וזה נושא אחד, כי היום אנשי המקצוע מדברים על עד שנה אחרי הלידה.
גם ארגון הבריאות העולמי, כפי שנשמע דוקטור גבי אייזנברג אומרת.
כן, שזה מייצג מן הסתם דעה מקצועית. וגם בהגדרות עצמם, אתה צריך שיהיה לך, או את צריכה שיהיה לך לפחות שבועיים של הסתמנות, של משהו שנראה כמו דיכאון ושזה יהיה כזה, כדי שזה יוגדר. יש אנשי מקצוע מסוימים, אני חושב שהם המיעוט היום, שטוענים שדיכאון אחרי לידה הוא דיכאון. ולכן הוא נכלל בסל של האבחנות של דיכאון, ובעצם העובדה שהוא נמצא מופיע אחרי הלידה, זה פשוט מכיוון שיש את התנאים היותר טובים להתפתחות של הדיכאון, אבל שהיה בכל מקרה מתפתח דיכאון באיזשהו מצב בחיים, סטרסוגני כזה או אחר.
כמו נניח כל אפיזודה פסיכיאטרית אחרת, שפתאום יש איזשהו טריגר ולא משנה מה הוא יהיה.
כן, לצורך העניין, כמו שיש אנשים שיש להם, לא יודע מה, אסתמה, שמתפתחת בתקופה שהם יותר חלשים, נגיד, או שחשופים לאלרגנים. אז אותו דבר, כאילו אתה חשוף כל הזמן להתפתחות של דיכאון, והסיכוי שזה יקרה אחרי הלידה, זה נובע מזה שאתה עברת איזשהו סוג של רש כזה של הורמונים, ואנחנו נדבר על זה אולי מאוחר יותר.
אז אתה אומר היום זה המיעוט.
היום כן, יש, רוב האנשים מתייחסים לדיכאון אחרי לידה בתור אנטיטי נפרד. עדיין יש הרבה כמובן קווי דמיון, כי גם בהבחנה של דיכאון אחרי לידה אתה משתמש באותם כלים של הבחנה של דיכאון. אתה צריך להוכיח תקופה שבאמת מעל שבועיים של תסמינים שמתאימים לדיכאון. זה יכול להיות מין עייפות וחוסר יכולת לקום המיטה ואיריטביליות ומחשבות דיכאוניות וכו' וכו'. אולי ניתן אחר כך לאשת המקצוע לדבר על זה קצת יותר. אבל שוב, אנחנו היום מתייחסים לזה בתור אנטיטי נפרד, קודם כל כי זה יותר קל להגיע ככה אל האנשים האלה, וגם כנראה הם באמת הרבה מקרים של דיכאון אחרי לידה, הם מבודדים ולא מופיעים אחר כך כהסתמנות כללית של דיכאון באופן כללי. ולכן יש לזה פרק נפרד ועושים רפואה. אוקיי, אנחנו לא מדברים היום על דיכאון, אנחנו מדברים באופן ספציפי על הדבר הזה שנקרא דיכאון אחרי לידה. מה הייתה השאלה?
אז אתה הזכרת עכשיו איזשהו משהו, שהוא בערך הכוכב של הפרק הזה. נגענו בו בהערת אגב מזמן, והסברת לי שזה לא קורס שנתי, אלא בערך חצי תואר ברפואה, שאלה ששאלתי אז, אבל היום אני חייב לשאול אותה שוב. מה זה הורמונים?
אוקיי.
מה זה מסלול הורמונלי?
בסדר. אז אני רוצה ברשותך להתחיל צעד אחד לפני, ואם
אני לא אקבל תשובה אף פעם.
ואם אני מתחמק, תזכיר לי בסוף שהתחמקתי. אוקיי. בוא נדבר על אתיולוגיה. אתיולוגיה זה המונח המקצועי למה הגורמים ל-X. במקרה שלנו, מה גורם לדיכאון אחרי לידה. אז בוא נתחיל מזה שהיריון ולידה זה תקופה מאוד מיוחדת מבחינת הזוג שחווה את זה. ותחשוב מה עובר על אישה, עזוב כרגע דיכאון אחרי לידה, מה עובר על אישה כשהיא יולדת, אוקיי? כמה רגשות מעורבים בתהליך הזה. יש ציפייה ואפילו התרגשות.
וחוסר ודאות ברמות.
וחוסר ודאות וחרדה ואחריות גדולה שפתאום נופלת עליך. אתה עד עכשיו היית הולל תל אביבי, יכול לצאת לבתי שאתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, ופתאום אתה מקובע כי יש לך איזה יצור חסר עונים שהוא באחריותך המלאה. ומה הציפיות של המשפחה, ומה הציפיות של החברה, ומה הציפיות שלך מעצמך. אני רוצה להמשיך להיות אשת קריירה, למרות שנולד לילד וכו' וכו'. כל הדברים האלה זה סל אדיר של לחצים שמגיעים גם מהכיוונים החיוביים וגם מהכיוונים שליליים. אפילו הציפייה שתהיה מאושר, זה גם סטרס. זאת אומרת, זה ברור הרי שאם נולד לך ילד, אתה צריך להיות שמח עד הגג. אף אחד לא. וכל הסל הזה של הלחצים מתכנס בנפש בדרך כלל צעירה יחסית, אוקיי? ובמקרה של לידה ראשונה גם לא מנוסה, ולא יודעת איך להכיל את זה. אז יש.
למרות שדיכאון לאחר לידה יכול להיות גם אחרי לידה שנייה או שלישית.
נכון, אבל אחד מגורמי הסיכון זה באמת לידה ראשונה. ואני בכוונה שם את זה לצד מה שאתה רצית להעלות, שזה המרכיב הביולוגי, כי כשאנחנו מדברים על דיכאון אחרי לידה, אנחנו מדברים על שתי אתיולוגיות מרכזיות. אתיולוגיה אחת זה אתיולוגיה פסיכולוגית סוציאלית, והאתיולוגיה השנייה זה אתיולוגיה ההורמונלית או ביולוגית. מחברים את שניהם ביחד ומקבלים את התוצר הסופי, שזה דיכאון אחרי לידה. אז לצד כל מה שאמרנו, כל הסטרס החברתי, אישי, פסיכולוגי, נכנסת גם איזושהי סערת הורמונים. אז בוא נגיד במילה, בגלל שאתה ככה מסובב לי את היד, נסביר מה זה הורמוני. בגדול, אנחנו יודעים שהגוף שלנו יודע להעביר מסרים ממקום למקום בכל מיני דרכים. אחת מהדרכים שאנחנו הכי חושבים עליהם זה עצבים. נכון? Mm-hmm. יש לנו את המוח, הוא מחובר לפריפריה בתאי עצב, והמסרים עובדים בצורה חשמלית, וככה אפשר להעביר מסר מנקודה א' לנקודה ב'. לפעמים, אנחנו לא רוצים להעביר מסר מנקודה א' לנקודה ב'. אנחנו רוצים להעביר מסר מהמפקדה לכל היחידה. אוקיי? עכשיו, איך עושים את זה בצבא? בצבא יש, נגיד,
פקודת יום.
פקודת יום, יש קוד גיוס ברדיו, נכון? עכשיו, מה זה קוד גיוס ברדיו? אומרים, ירח כחול, ירח כחול.
את מי הפעלת עכשיו, אני לא יודע.
אוקיי, אני מקווה שלא זה, יכול להיות שאפילו את עצמי. אני באמת לא זוכר מה הקוד זה. אז, אוקיי, אז בוא נגיד את זה אחרת, אוקיי? אז אם רוצים להפעיל ברדיו, אז אומרים, סדין אדום, סדין אדום. ואז מי שמקשיב לרדיו, וזה מעניין אותו, פועל. נכון, לובש מדים, הולך לצבא. מי שמקשיב לרדיו ולא יודע מה זה סדין אדום, ממשיך לעבוד כרגיל. אז בעצם אתה שולח פה איזשהו מסר, לא לנקודה מסוימת, אלא לכלל האנשים שזה רלוונטי לגביהם. קח את זה לעולם הביולוגיה וגוף האדם, וקורה בעצם אותו דבר. יש מקומות מסוימים בגוף שיודעים להפריש הורמונים. הורמונים זה בעצם סוג של מולקולות כימיות שזורמות בדם.
הן תמיד קיימות בדם?
יש הורמונים שקיימים ברמות עולות ויורדות, יש הורמונים שאו כן או לא, אבל זה תמיד עובד על הקטע של הנוכחות שלהם. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך אפשרות לשלוט. אם זה תמיד באותה רמה, אין איזה אפקט של מסירת הודעות, נכון? אם תמיד יש משהו שהוא באותה רמה, אתה לא יכול להשתמש בו בתור הורמון. אבל אם אתה יודע לייצר יותר ופחות מהדבר הזה, אז כל מקום בגוף יודע מה לעשות עם זה. עכשיו, יש הורמונים שהם כל כך מתוחכמים, שיכולים בחלק מהמקומות לגרום לתוצאה א', ובמקומות אחרים לגרום לתוצאה ב'.
מה למשל?
לדוגמה, יש הורמון שנקרא פארה-תיירואיד, זה הורמון שמופרש מבלוטה שנמצאת ליד בלוטת התריס, ליד התיירואיד, וההורמון הזה משפיע על מאזן הסידן והזרחן בגוף, בצורה כזאת שבמקומות מסוימים נספג סידן, ובמקומות אחרים משוחרר סידן.
למה אנחנו צריכים את זה בתור גוף?
הגוף משתמש בסידן למלא דברים.
כן, לא, אבל אני אומר, למנגנון הכפול הזה, או למנגנון הכמעט מנוגד הזה.
כי אם אתה רוצה להעלות את רמת הסידן בדם.
למה?
אתה רוצה להעלות את רמת הסידן בדם כי הוא חסר לך, כי יש לך רמות נמוכות, אתה צריך לשמור על איזושהי רמה מסוימת של סידן בדם בשביל להפעיל את השרירים וכו' וכו'. עכשיו, נניח שירדה לך רמת הסידן בדם, אתה רוצה להעלות אותה, אוקיי? אז המעיים יהפכו להיות חדירים יותר לסידן ויספגו יותר סידן. לעומת זאת, העצמות ישחררו סידן אל הדם. זאת אומרת, בכל מקום יש לזה השפעה אחרת. אני אתן לך דוגמה נוספת, אדרנלין, מכיר? אוקיי, באדרנלין, האדרנלין משוחרר בזמנים של סטרס, אוקיי? אז את הלב, ללב תהיה לו השפעה מעודדת, הוא יגרום ללב לעבוד יותר מהר, אוקיי? לדם לזרום יותר מהר. לעומת זאת, המעיים, בזמן סטרס אנחנו לא רוצים להפעיל אותם, חבל לנו לבזבז עליהם אנרגיה, אז דווקא למעיים תהיה לו השפעה הפוכה, הוא יעט את פעילות המעיים. זאת אומרת, אותו הורמון, כל איבר בגוף יודע מה לעשות כשהוא פוגש אותו, אוקיי?
אני אגיד לך רגע מה אני שומע פתאום במה שאתה אומר, ואני מניח שגם מאזיננו ומאזינותינו מרגישים. אנחנו מדברים על הורמונים, 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 וכשרוצים בדרך כלל בצורה מיזוגנית לפנות לאישה, אומרים, או לדבר על מישהי שזה, אומרים, עזוב אותך, היא הורמונלית.
נכון.
זה הפך להיות גנאי. גם גברים יש להם הורמונים.
נכון.
כן. נכון, גם לגברים ולנו, ולנו כאילו לא מקטינים אותנו בצורה כזאת.
דרך אגב, רוב ההורמונים שיש לנו בגוף, אין להם שום קשר לזכר ונקבה ולפעילות רגשית. אבל יש, אכן, חלק מההורמונים שנמצאים בגוף, הם אכן הורמוני מין, והם אכן יש להם השפעה מסוימת על הגוף, גם של הגבר וגם של האישה, בהקשר של התפתחות מינית, התבגרות מינית וכו'. עכשיו, יש הרקע לעניין הזה, אתה יודע מה, יכול להיות שדווקא מעניין לשמוע את דוקטור גבי אייזנברג בהקשר הזה, כי אתה גם שאלת אותה על העניין הזה של המחזורים וההורמונליות של האישה, ובעצם אני חושב שעיקר הפרנסה שלה זה מלטפל דווקא באופן ספציפי בנשים, והיא דווקא התייחסה לזה לא במובן השלילי, אלא במובן החיובי. יש הבדלים ביולוגיים בין נשים לבין גברים, וזאת הסיבה שצריך לתת לכל אחד את היחסות שלו. אין טעם, זה כמו שאתה, זה כמו שאתה, אתה לא מטפל אותו דבר בילדים ובמבוגרים ובקשישים, כי כל אחד יש לו את הצרכים שלו. גם בין גברים לבין נשים יש הבדלים הורמונליים או הבדלים פיזיולוגיים שדורשים התייחסות מיוחדת.
אז אנחנו פנים לחלק הראשון של השיחה עם דוקטור גבי אייזנברג, פסיכיאטרית מעולם מלואה, מרכז לבריאות האישה, מרכז שהוא מין one stop shop לנשים. יש שם פסיכיאטריות, פסיכולוגיות, אפילו מישהי שיכולה לטפל, לסייע בחיזוק רצפת האגן. בוא נשמע. אני אהיה גס רוח וגבר אמיתי, במה זה שונה מבריאות הנפש של הגבר?
הרפואה היום נוטה ללכת לכיוון הג'נדריאלי, ולהבין שנשים ודברים הם למעשה שני ישויות פיזיולוגיות שונות. ובעצם אני עוסקת בתחום שנקרא בריאות הנפש של האישה בעברית, בלעז ריפרודקטיב סייקייטרי, שזה תחום שעוסק בממשק בין מצבים הורמונליים או צמתים הורמונליים בחייה של אישה לבין הסתמנות רגשית או פסיכיאטרית. מאחר והמעגל ההורמונלי של האישה שונה מאשר של הגבר, יהיה צורך בספציפיקציה של המקצוע הזה.
ואם אנחנו מדברים על אירוע הורמונלי, אפשר לדבר אולי על שלושה גדולים בחייה של אישה, אני מניח, זה גיל ההתבגרות, אחר כך כל הסייקל של הריון ולידה, ואחר כך המנופוזה. אני טועה?
נכון, למעשה, מאחר ואני פסיכיאטרית מבוגרים, אז אני עוסקת בנשים מעל גיל 18, מתחת לגיל 18 זה עיסוקם של פסיכיאטרים של ילדים ונוער, ולכן אני לא עוסקת בגיל ההתבגרות. אבל אם ננסה באמת לשים את הנושאים הגדולים, אז מדובר בנושא של המעגל ההורמונלי, של מחזור הווסת והתסמינים הרגשיים סביב אותו מחזור, למעשה בגיל הפריון, הנתח הגדול של הריון ולידה, והפרימנופאוזה, גיל המעבר, כי בזמן המנופאוזה, או נשים שהן בפוסט-מנופאוזה, למעשה הציר ההורמונלי שלהן משחק פחות תפקיד בתוך ההסתמנות הפסיכיאטרית.
אני אשמח אם תוכלי לקחת אותנו רגע למעגל הזה מגובה של 30 אלף רגל במחזור הריון אחד, זאת אומרת מרגע ההתעברות ועד הרגע שבו מחזיקים תינוק ורדרד ויפה בידיים.
אוקיי, אז מבחינת המצבה הרגשי של האישה או מבחינת הפסיכיאטריה, למעשה ההיריון לא שונה מבחינת הסתמנות של קשיים פסיכיאטריים או הפרעות פסיכיאטריות ממצב רגיל. ועיקר הבעייתיות שנוצרת היא אחרי הלידה. אני אסביר למה. בעצם המופע העודף נגיד, או התדירות היותר גבוהה של הפרעות פסיכיאטריות, כמו הפרעות במצב הרוח, הפרעות חרדה, מופיעות בימים שלאחר הלידה, בגלל מה שנקרא המפל ההורמונלי. ביום השלישי לאחר הלידה, הורמוני המין הנשיים שהיו בסיום ביום הלידה מגיעים לדרגת שפל. והקושי הוא לא רמות הורמונים, אלא ההבדל הזה שנוצר. על רקע ההבדל הזה, על רקע תנודתיות הורמונלית, בעצם אנחנו רואים יותר הסתמנות פסיכיאטרית. בהיריון אנחנו פחות רואים את המצב הזה, בגלל שהתנודות הן לא כל כך גדולות. אני כן אגיד שיש קשיים הרבה פעמים פסיכולוגיים ורגשיים במהלך הריון, שיש להם פחות בסיס הורמונלי, אלא באמת יותר קשור לכל מיני נושאים שמעסיקים את האישה, חששות שלה, מוכנות שלה להורות, אבל אחרי הלידה אנחנו בהחלט מייחסים את התדירות הגבוהה של ההפרעות לשינויים הורמונליים ביולוגיים. כמובן שגם שם נכנסים תכנים פסיכולוגיים של כניסה לתוך הורות, אבל הבסיס הביולוגי הוא ברור יותר.
אז אם אני מבין נכון, בעצם מה שקורה בימים של אחרי הלידה, זה שיש איזשהם מנגלים כאלה, שבעצם של חוסר איזון הורמונלי. זאת אומרת, זה לא הרמות של ההורמונים, כמו העובדה שהם משתנים בצורה מאוד דרמטית.
נכון, שינויים הורמונליים חדים. אפשר להקביל את זה בעוצמה פחותה יותר לנושא של תסמונת קדם דיסטית. יש נשים, או חלק ניכר מהנשים, חובות שינויים רגשיים ופיזיולוגיים בימים שסמוכים לדימום הווסת, כשהשינויים האלה נעלמים ומתאזנים עם קבלת מחזור הווסת או יומיים שלושה לתוך לאחר הופעת הדימום. יש נשים שאצלן זה למעשה מופיע מיום הביוץ ועד הופעת דימום הווסת.
זה ממש חצי מהחודש.
נכון, יש נשים שסובלות חצי מהחודש, אבל מרבית הנשים לא, מרבית הנשים סובלות מספר ימים תרם הופעת הדימום, וזה גם קשור בעצם לשינויים בחדים האלה שקשורים להורמוני המין הנשיים.
עכשיו, קח את הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים לקראת סוף ההיריון, הגוף של האישה מפוצץ בהורמונים, פרגסטרון, אסטרוגן, נמצאים ברמות מאוד מאוד גבוהות, אולי הכי גבוהות שהיו לה בחיים, ואז יש את הלידה. וברגע ש...
שנייה לפני שאתה ממשיך, זרקת עכשיו שני שמות, מבחינתך זה משהו מאוד מאוד הגיוני, אתה יודע להגיד לי מה כל אחד מהם עושה?
אני יכול להגיד לך מה כל אחד מהם עושה בהקשר שלנו. הפרוגסטרון והאסטרוגן, אני חושב שהאסטרוגן אפילו קצת יותר משמעותי בהקשר הזה, משפיעים בין השאר גם על המוח בהקשר של הפרשת סרוטונין ודופמין. אוקיי? עכשיו, סרוטונין ודופמין...
זה, איך אומרים, זה הורמוני האושר, העונג.
בדיוק. עכשיו, מה קורה רגע אחרי הלידה? רגע אחרי הלידה, ההורמונים האלה פשוט מפסיקים להיות קיימים כמעט לחלוטין בדם של של האישה. מה שמייצר את האסטרוגן בצורה המשמעותית ביותר בזמן ההיריון, זאת השיליה. ברגע שהשיליה יוצאת מגוף האישה, בבת אחת כל הספקת האסטרוגן נחתכת כמעט כליל, והמוח חווה נפילה ברמות ההורמון שנקרא אסטרוגן, שגורמת לנפילה ברמות הנוירוטרנסמיטורים, הסרוטונין והדופמין. עכשיו,
מישהו אמר לי פעם שתאכל שוקולד זה ישחרר לך מספיק סרוטונין במוח.
נכון, דרך אגב, גם התרופות של הנוגדות דיכאון, ה-SSRIs, מה שנקרא, עובדות על הנויוטרנסמיטור הזה. זאת אומרת, לצורך העניין, SSRI, מה שהוא עושה, הוא מונע את הקליטה מחדש של הסרוטונין מהסינפסה, ובעצם גורם לרמות סרוטונין יותר גבוהות. מה שמוביל אותנו גם בסופו של דבר לטיפול שאנחנו מציעים לנשים האלה, אבל...
אבל לא תמיד.
לא, לא תמיד. אנחנו, זה אופציה טיפולית. אנחנו, בסופו של דבר, אין ברפואה שחור ולבן, ואין משהו שהוא, תמיד כן ותמיד לא, אבל אחת מהאופציות שעומדות לנו בסל האפשרויות שלנו שאנחנו מציעים לנשים, זה באמת טיפול פרמקולוגי שעובד על הנוירוטרנסמיטורים האלה שנפלו להם.
אז...
אתה מכיר את זה שאתה יוצא ממועדון? ובפנים יש את כל האומצה ב-200 דציבל, ואז פתאום אתה יוצא, והשקט...
מחריש אוזניים.
הוא מחריש אוזניים, זה ממש ככה, זה מה שקורה. בבת אחת, הכל נגמר. ומבחינת המוח, וגם מבחינת הגוף של האישה, זה דרמה מאוד רצינית. עכשיו, מרבית אנשים עוברות את זה, כמו שאני הזכרתי, ואולי גם נדבר אחר כך עם הפסיכיאטרית שלנו, אצל מרבית אנשים זה באמת מתבטא באיזשהו דכדוך, כי אין מה לעשות. בבת אחת כל הסרוטונין והדופמין יורדים. דרך אגב, הדופמין פחות רלוונטי לקטע של הדכדוך, אבל הוא הנוירוטרנסמיטר היותר משמעותי דווקא בהתפתחות הפסיכוזה שאחרי. זאת אומרת, אמרנו שבקיצון יש אפשרות גם של פסיכוזה, זה הדופמין יותר רלוונטי לזה.
יובל, אבל עם כל הכבוד לסרוטונין, לדופמין, זה לא בדיוק גורמי סיכון.
לא, האמת היא שזה חלק מהעניין, אבל זה לא כל העניין. דיברנו על זה גם קצת בהתחלה, שאנחנו מסתכלים פה בעצם על שני מוקדי כוח עיקריים שמשפיעים על ההתפתחות של דיכאון אחרי לידה. צד אחד זה באמת הצד הביולוגי. זה כל הנושא של ההורמונים והנוירוטרנסמיטורים וכו'. הצד השני זה הצד הפסיכוסוציאלי, שהוא מאוד משמעותי בהקשר של התפתחות דיכאון אחרי לידה. וכשאנחנו מסתכלים על גורמי הסיכון, אנחנו גם יכולים לחלק אותם לשני הצדדים האלה. אז נגיד בצד הביולוגי, דברים שקשורים יותר לגוף ולגנטיקה, זה כל הסיפור של סיפור משפחתי. זאת אומרת, אם לאימא או לאחות היה דיכאון אחרי לידה, הסיכוי שיתפתח גם ליולדת הנוכחית גדול יותר, גם אם למישהי היה בעצמה.
וזה לא משהו ביולוגי?
זה משהו ביולוגי, זה לחלוטין הצד הביולוגי של ה-risk factors. גם מי שיתפתח לדיכאון אחרי לידה בעצמה נמצאת בסיכון בהריונות הבאים לפתח אותו שוב. זה מצד אחד של המטבע. מצד שני של המטבע, ואולי אפילו יותר דומיננטי, זה כל הצדדים החברתיים. עכשיו, מתי מתפתח בעצם הנושא הזה של הדיכאון אחרי לידה? דיברנו קודם על הסטרס. ככל שיש לך פחות אמצעים להגנה מפני הסטרס, ככה אתה יותר חשוף אליו, אוקיי? יש גם איזו נטייה אישית לכל אישה לפתח, אבל אתה צריך גורמי הגנה בשביל לצמצם את הסיכון. אז מה יכול לגרום לך להיות יותר חשוף? קודם כל, אישה בלידה ראשונה, מן הסתם הסטרס יותר גדול, יש לה פחות, היא פחות מודעת למה שיכול להיות, היא פחות מוכנה לזה יותר בסטרס. אישה שהיא יחידנית, אם יחידנית, שאין לה מישהו שתומך בה ועוזר לה, או בכלל, תמיכה משפחתית, יש גם ברשימה...
יש יחידניות, אבל שיש להם תמיכה משפחתית, לאו דווקא בן או בת זוג.
אז עוד פעם, הנושא הזה של בן זוג יכול להיות איזשהו גורם מגן. אם אין בן זוג, זה פחות דבר אחד שמגן עליך. עדיין יכול להיות שכן או לא, אבל בכלל מדובר על הנושא של תמיכה משפחתית כגורם שהוא סטנד אלון, בלי קשר לכן או לא בן זוג או בת זוג. תמיכה משפחתית זה משהו מאוד משמעותי, ומצוין ממש במפורש שאנשים שמבודדים חברתית, נשים שמבודדות חברתית, נמצאות בסיכון יותר גבוה לפתח דיכאון אחרי לידה. גם דברים שמעלים, לא מצמצמים את ההגנה, אבל מעלים את הסטרס. אתה כל הזמן רואה שיש מין כזה מאזן אימה כזה, בין הסטרס לבין ההגנה. אז אם לדוגמה קרה משהו בזמן הלידה או סביב הלידה, איזשהו משהו סטרסוגני נורא רציני, איזשהו מצב מסכן חיים, גם ניתוח קיסרי כשלעצמו, הוא גורם סיכון. וכל דבר שגורם לאישה לצאת מהתחושה הבטוחה, יכול להגדיל את הסיכוי להתפתחות של דיכאון אחרי לידה בבוא הזמן. זה גם אומר משהו לגבי איך אפשר למנוע. אם אנחנו מתכוננים יותר ללידה, עושים קורס הכנה ללידה ומתכננים וזה, אז במידה מסוימת זה יכול להוריד את האי-וודאות וקצת לצמצם את הסטרס. כל הזמן אנחנו משחקים את המשחק הזה שבין שני הצדדים של המטבע. אז פחות או יותר כיסינו את הדברים.
מה עם רקע?
אז רקע, עוד פעם, אמרנו רקע, אני שם את זה
בצד. חוויות חיים?
כן, אז יכול להיות, יש כאלה שמציינים שגם sexual abuse, נגיד לצורך העניין, זה איזשהו גורם סיכון. ושוב, אני חושב שבמידה מסוימת, אפשר בדיעבד אולי לקחת אנמנזה ולראות כל מיני סימנים שהיו בחיים של האישה עד לרגע התפתחות הדיכאון, שיכול להיות שהיו מרמזים. לא הייתי רץ להסיק מסקנות בכל מקרה פרוספקטיבית, אבל רטרוספקטיבית שמסתכלים בדיעבד, אז בדרך כלל נשים שהתקשו בעבר להתמודד עם סטרס, או נשים שהיה להם איזושהי נטייה כזאת לדכדוך קודם, או דברים כאלה, זה גם משהו שיכול בדיעבד להעיד על איזשהו סיכון.
ועדיין יכול להיות שמישהי שיהיו לה כל הדברים האלה, והיא לא תסבול מדיכאון אחרי לידה.
ולהפך. יכול להיות גם מישהי שנראית לך הכי ג'דאית, כובשת את העולם, אשת קריירה, דורכת על אנשים בדרך אל הפסגה, ופתאום שהיא מגיעה לנקודה הזאת, שוב, תכניס את הקטע ההורמונלי, תכניס את הקטע של הסטרס והחוסר הוודאות, יכול להיות שאת מנכלית של חברה גדולה, אבל פתאום את לא שולטת, פתאום מי ששולט בך זה איזה יצור של בין כמה שעות שאומר לך מה לעשות, פתאום כל מארג החיים וכל מאזן החיים משתבש, וזה יכול להיות נקודת השבר. זאת אומרת, אם איזשהו רקע ואיזשהו רגישות איפשהו שמסתתרת, יכולה להיות תחת 10 שכבות של שריון, זה אחד מהמצבים בחיים שבהם הרגישות הזאת יכולה להרים את הראש.
זאת אומרת, גורם הסיכון הוא פשוט מאוד האירוע עצמו.
האירוע עצמו, לא סתם, תשמע, זה אירוע, אתה יודע, כל הזמן, אני תמיד כזה, אתה יודע, לפני החתונה,
הקטע אתה תצטרך לספר לי, כן? כי אני לא יודע,
אני אספר לך, בוא אני אספר לך, כשתתחתן, אתה תראה שההכנות שלפני החתונה, זה כמו הגיבושון של הנישואים. אתה אומר, אם אתה עברת את הקטע שלה להתחתן, אתה כנראה כבר יש לך סיכוי טוב להצליח בזה, כי יש כל כך הרבה החלטות וכל כך הרבה סטרס וזה. אז גם הריון זה סוג של איזשהו אירוע, שאם עברת אותו בהצלחה, אז אתה כבר מוכן להרבה אתגרים בהמשך.
אבל לאו דווקא הלידה.
הלידה
כאירוע.
עוד פעם, הלידה כאירוע, תראה, בוא נעמיד את הדברים בפרופורציה, בסדר?
שני גברים שמדברים על הריון
מלידה. שני דברים, ויש לי מה להגיד לך על זה, אם אתה רוצה נפתח את זה בהמשך, אבל בדרך כלל, אתה יודע, לידה זה דבר מאוד טבעי, ואנחנו כל הזמן אומרים את זה, גם מדברים, גם אנשים אומרות את זה, וגם הממסד הרפואי אומר את זה, הריון זה לא מחלה, וגם לידה זה לא מחלה. וצריך קצת אולי להוריד את סף החרדה שלנו מהסיפור הזה. אבל עדיין צריך להיות מודעים לזה שזה משהו מג'ורי בחיים.
פרוצדורה רפואית גם.
זה משהו שאתה כנראה, אתה יודע, זה נכנס בעשרת האירועים הכי גדולים שקרו לך בחיים של כל אחד. אוקיי? אז כן, וגם בצד הרפואי וגם בצד הסוציאלי, יש פה בסיס די נרחב להתפתחות של בעיות שאחת מהן זה דיכאון.
אנחנו עושים הפסקה קצרה כאן, פרסומת מיד שווים.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך וחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
אנחנו נפנה עכשיו לרעיון שקיימתי עם אישה מרשימה, זה understatement.
נכון, ואני מאוד שמח דרך אגב שדווקא מוריאל היא זאתי שמתראיינת אצלנו מהצד שלה, מהצד שלה, של מי שחוותה את הדיכאון אחרי לידה, כי זה בדיוק מכניס אצבע מעין לכל הסטריאוטיפים.
של גורמי הסיכון, לכל הסטריאוטיפים.
כן, לא, זה גם, אתה יודע, אתה אומר, יש לנו, במוח הפרימיטיבי שלנו עדיין איזה מין מחשבה כזאת, שאם מישהו בדיכאון, אז זה בגלל שיש בעיה איתו, בגלל שהוא בעייתי. ואני חושב שדווקא כשאתה מראיין מישהי, ואתה דיברת איתה, ואני הקשבתי לשיחה הזאת, שיחה מרתקת, דווקא שמראיינים מישהי שהיא לא איזה עלה נידף ברוח, אלא באמת בחורה שהגיעה לאנשהו בחיים ועשתה את זה במו ידיה, דווקא זה נותן לנו, אני חושב, הבנה יותר נקייה על זה שזה יכול לקרות לכל אחד, וגם קצת אולי שאנחנו לא צריכים להסתכל בשיפוטיות על מי שזה קורה לו, ובגלל זה אני מאוד שמח שזה הרעיון שיצא לנו.
אז בבקשה, השיחה עם מוריאל.
לי קוראים מוריאל לוטן, אני בת 35, אקדמאית לתמיד, התעסקתי בביטחון בינלאומי במשך כמעט 8 שנים, במחקר וכתיבה אקדמית ופרסום, ומסלול די ישיר לדוקטורט לפי התכנון, ולפני 3 שנים, כמעט בדיוק, ב-26 לינואר, נולד לי הבן שלי, וכמה ימים אחרי שהוא נולד, הבנתי שמשהו לא עובד נכון במערכת, והתחלתי פשוט להרגיש שאי אפשר היה לעזוב אותי בלילה לבד. אז זה היה איזשהו סימן מאוד ראשוני של מה שהיה עתיד להיות שנה של דיכאון לאחר לידה. ובעקבות זה הפסקתי להיות אשת מחקר, כי לא יכולתי לקרוא ולכתוב בלילה, וכל מי שיודע משהו על כתיבה ומחקר יודע שאם אתה לא עובד בלילה קשה להתקדם, ויצאתי לדרך חדשה.
וואו, אוקיי, קפצנו ישר לתוך המים. בואי נתחיל אבל שנייה לפני ההיריון עצמו.
איך הוא היה? הוא היה קצת קשוח, הרבה לבד. הבן זוג שלי לא היה כאן חלק מהזמן, אבל הוא היה בסדר. הוא עבדתי, התנהלתי כרגיל, טסתי, הייתי מאוד מאוד עסוקה בעבודה שאני מאוד אוהבת. היה לי מאוד כיף להיות בהיריון. היה כיף, אתה יודע. בטן, יוצאים עם חברים, נוגעים לרע בבטן, קונים בגדים של הריון, חושבים על על שמות ועל החדר ועל העגלה שרוצים וכל מיני תוכניות של איזשהו רגע כזה בחיים שאני חושבת שחיכיתי לו גם הרבה זמן. הציפייה הייתה מאוד מאוד גדולה.
שיחות עם מי שגדל בתוכך?
שיחות, מוזיקה, מוזיקה, הרבה מוזיקה קלאסית, הרבה מוזיקה של היפ-הופ, הרבה ריקודים. אני כן, בטח, דיברתי עליו. ידעתי שזה הוא, דיברתי עליו, שאלתי אותו מה העניינים, מה שלומך היום? איך אפשר לעזור? הרבה זמן, אתה יודע, זה הרבה זמן לבלות עם משהו מתפתח ביחד. עדיין 9 חודשים.
ואז מגיעה הלידה?
הוא היה כוז, התינוק היה כוז, וידעתי שאני נכנסת לניתוח קיסרי. שקודם כל זה דבר נורא מוזר. אתה צריך לבחור תאריך לידה. נותנים לך אופציה, תפתחו יומנים, אלה התאריכים הפנויים שיש לנו בחדר ניתוח, וצריך לבחור.
מוזר חיובי, מוזר, זה חלק טבעי מהתהליך מבחינתי, או שזה...
לא, קודם כל לא. אני גיליתי שאני אצטרך ניתוח קיסרי בבדיקה מאוד שגרתית, של, אני חושבת שזה היה 1 לחודש או משהו כזה, האחות או מי שעושה את האולטרסאונד, אמר לי, טוב, יש לך תינוק גדול, הוא אקוז, תצטרכי קיסרי. ככה. ואני זוכרת שהתחלתי לבכות. הייתי לבד, אמרתי, מה זאת אומרת קיסרי? למה? ואז היא אומרת לי, לא, לא, עדיף לך, עדיף לך קיסרי, הכל יהיה בסדר, עדיף ככה. אז אני חושבת שלא היה, המוזרות כבר התחילה הרבה שלבים קודם. נשים שנכנסות לניתוח קיסרי בישראל, אז הפרוטוקול זה שקושרים להם את הידיים למיטה, ובגדול גם יש לזה כל מיני סיבות, אבל זה מאוד לא נעים, ומאוד לא רציתי שיעשו את זה. חלק מהסיבה שעושים את זה, אומרים שזה בגלל שלא רוצים שתפרי למהלך הניתוח, ובגדול אני חושבת שזה נועד כדי להכניס אותנו ולהוציא אותנו כמה שיותר מהר מהחדר ניתוחים, אבל זה הדעה האישית שלי ולא מבוסס על שום תימוכין. אז אני ביקשתי שלא יקשור לי את הידיים, וביקשתי שתהיה אפס הפרדה. אז אמר, אנחנו, זה לא נהוג פה. פה אנחנו, אין דבר כזה פה אפס הפרדה, ויש את הסיבות שאנחנו קושרים ידיים. אמרתי, טוב, אבל תראה, זה, יש מדינות בעולם שזה מתנהלים אחרת. למה אי אפשר שזה יתנהל פה ככה? To make a long story short, אחרי 3 שעות שלא הסכמתי לוותר, שלחו אותי למנהל המחלקה שהיה אז, וחתמו על זה שתהיה אפס הפרדה, ושלא יקשורו לי את הידיים. שבוע אחר כך, הגעתי ליום של הניתוח, יום שלישי, הגעתי מוקדם בבוקר, מאוד רגועה, מאוד מאוד רגועה, היה יום גשום וקר, נכנסנו לאוטו, הקלטתי אותנו בדרך, אמרתי, הייתה חוויה נורא מוזרה של, עוד פעם אני משתמשת במילה מוזרה, אבל זו חוויה out of body של, אני כרגע יודעת שאני נכנסת להביא ילד לעולם. וקראו לי לניתוח, נפרדתי מההורים שלי, היו שם, ואחותי הגדולה הייתה שם, והבן זוג שלי אמר לי שהוא יראה אותי עוד מעט, הם מחכים כמה דקות עד שהם מכינים אותי. אני שוכבת על האלונקה, עם המסמכים שחתמו לי עליהם. אני צוחקת היום, אבל זה ממש לא מצחיק, ואני בדרך, ערומה, שוכבת על האלונקה, הולכת ללדת, ויוצא המרדים. ומספר לי מה הולך להיות. והוא אומר לי, את תיכנסי, אנחנו ניתן לך זריקת אפידורל, נקשור לך את הידיים, הילד יצא, הוא יצא החוצה מיד עם האחות, ואני אומרת לו, לא, 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 לא. זה לא מה שאמור להיות איתי. יש לי כאן מסמכים, הם חתומים, אני ביקשתי אפס הפרדה, ושלא יקשרו לי את הידיים, וזה אושר על ידי מנהל המחלקה. הוא אומר לך, רק אמרו לך את זה, כדי שתאסיפו את הניתוח. אם את רוצה, את יכולה ללכת למקום אחר. ואני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, אתה יודע, זה אפילו לא מצחיק בתור, אם זה היה אמור להיות בדיחה, זה לא מצחיק. אני לא יכולה ללכת למקום אחר. זה קורה עכשיו. זה מה יש. ואני חושבת שזאת הייתה, זה היה התחלה של איזשהו רגע, שוב פעם בדיעבד, שהדברים didn't go the way they should go.
אז האישה האסרטיבית האקדמית שמופקעת מכל כישוריה ברגע שהיא נמצאת על הלונקה, התגובה המילולית הראשונה שלה היא, זה לא מצחיק אפילו בתור בדיחה. מה קורה בפנים?
אתה יודע, אתה מנסה to surrender. אני לא יודעת איך אומרים to surrender, אבל לשחרר זה אפילו לא המילה הנכונה, זה ממש להיכנה לאיזשהו מצב שאתה מבין שכל מאמץ נוסף בשינוי של המצב רק יגרום לדברים להיות יותר גרועים. והרגע הזו של הקנייה הייתה בדיוק ברגע הזה לפני הכניסה לחדר ניתוח. ונכנעתי, ורק רציתי שזה יעבור כבר. אני לא בטוחה אם אני זוכרת באמת את הרגע הראשון שראיתי אותו, כי זה באמת מוקלט בווידאו, וראיתי את הווידאו כמה וכמה פעמים. מה שכן, זה מי שעובר ניתוח קיסרי, נכנס לחדר עם עוד בן אדם אחד, לעומת המחלקה הרגילה, שבאותה תקופה שאני ילדתי, היו המון נשים בחדר. לדעתי 5 או 6 נשים בחדר. הרבה מאוד. האישה ששכבה על ידי עברה ניתוח קיסרי יומיים לפני, או יום לפני, והיא כל הלילה רק צרכה מכאבים, ורק אמרה משפט, היא אמרה, חכי, תראי מה יהיה מחר. לא רק עברת עכשיו ניתוח קיסרי, אבל בוא תחכי, זה הולך להיות יותר גרוע. עכשיו, מה קורה? אסור, אי אפשר לתת לבן זוג, אף אחד לא יכול לישון איתך בחדר, אף אחד לא יכול לישון איתי בחדר. עכשיו, הלילה הראשון, אחרי ניתוח, הניתוח שלי היה, הוא נולד ב-1.23 בצהריים, 1.23, ובלילה הוא כבר ישן בתינוקייה, שהמרחק בין החדר לתינוקייה זה ביום טוב 4 דקות הליכה.
עיר אחרת.
עיר אחרת מבחינתי. עכשיו, מיד לאחר הניתוח, אנחנו מדברים על 12 דקות שחילה. ועכשיו הולכים לתת לתינוק החדש שלך, שאת לא מכירה, זריקה של ויטמין K, ושואלים אותך אם את רוצה להיות בתינוקיה, בזמן שנותנים לתינוק הזר הזה, החייזרי הקטן הזה, את ה... עכשיו, התגובה האינטואיטיבית, כן, בטח, אני אמא שלו, אני אהיה שמה, רק שאין מישהו שמגיע עם כיסא גלגלים להביא אותך לתינוקיה, את מגיעה בכוחות עצמך איכשהו לתינוקיה. הדבר הכי חשוב שאני זוכרת, המרכזי, זה שהיה רופא צעיר שעמד מאחוריי בזמן שמרדים, אגב, החליפו את המרדים ההוא שאמר לי שאני לא אוכל להיכנס ולקבל את מה שאמרו לי, ומישהו אחר הגיע. והוא דיבר אנגלית, והוא התחיל לדבר איתי, והוא לא עזב אותי. כל הזמן שאני יושבת, שוכבת שמה, ותופרים אותי, ואני מגרדת, ואני אומרת לו שאני לא מרגישה טוב, הוא מדבר אליי, והוא מתייחס אליי בתור בן אדם, ומרגיע אותי, ולא עוזב אותי, עד הרגע שלוקחים אותי לחדר התאוששות. זה רגע שאני זוכרת מאוד לטובה. אני זוכרת גם את הבן זוג שלי נכנס לחדר התאוששות ואומר לי, שעשיתי עבודה טובה. ושהוא ילד מהמם.
ואז מגיעים הביתה.
כן, ואז מגיעים הביתה. הדבר הראשון שעשיתי שהגעתי הביתה, היה להוציא את הכלבה שלי לטיול לבד. רק להרגיש רגע את הלבד. שוב פעם, זה משהו שיחזור על עצמו הרבה, זה החרדה המאוד מהירה שהתחילה להיבנות אצלי של, שאין לי מקום משלי ואין לי שקט ולא נושמת ותנו לי קצת אוויר. אז חזרנו הביתה, ישר הוצאתי את הכלבה לטיול, גרנו בנחמני, עשיתי את הסיבוב שעוד הייתי עושה הרבה פעמים של רוטשילד למעלה הבימה וחזרה. וכן, חזרתי הביתה ואני יודעת, קופצים למים כביכול.
את הייתה לך ציפייה שחוזרים בדיוק למה שהיה קודם, כן. לך פעמיים ביום עם הכלבה.
בטח, הייתה לי ציפייה שאני תוך זמן מאוד קצר חוזרת למי שהייתי קודם. גם חזרתי, אגב, חזרתי לעבוד מאוד מהר כי רציתי מאוד לעבוד. אבל כן, חשבתי שאוקיי, אז עכשיו יש תינוק. אני גדלתי עם אחות שקטנה ממני ב8 שנים, ועם אחות גדולה ב11 שנה, שלה יש 4 ילדים, ובכולן טיפלתי. מתינוקות ממש. טיפלתי, הייתי שומרת על הילדים של אחותי הגדולה פעם בשנה לכמה ימים, ובאחותי הקטנה גם כן טיפלתי. לא היה לי שום חשש שאני לא אהיה לפחות אמא טובה כמו שהייתי דודה. לא הבנתי בכלל, לא הבנתי בכלל שזה, כשזה שלך זה עולם אחר.
מה אחר בעולם הזה?
There's no going back. שאתה לא חוזר הביתה בסוף 3 ימים, או נכנס לחדר שלך ומוסר את אחותי לאמא שלי, ונכנסת לישון בראש שקט, או נכנסת להתקלח, בלי להיות קשובה באוזן אחת, מה קורה שם בסלון עם התינוק. והרבה שאלות של, רגע, מה אני אמורה כרגע לעשות? מה אני בתפקיד הזה, מה זה אומר? זה בסדר שאני יוצאת עכשיו ל-20 דקות הליכה עם הכלבה? אני אמורה רגע להיות על ידו שאם הוא בוכה, אני זאתי שמרימה אותו? מה הוא צריך? מתי הוא צריך את זה? איך אני אדע לדעת את ה... איך אני אדע את התשובות האלה? זה חוסר שקט? היה לי פעם ראשונה בחיים שלא הייתה לי מחשבה שקטה. זאת אומרת, שלא היה לי איזשהו רגע שפשוט... לא היה לי כבר יכולת להיות באותו רגע בלי לחשוב על מה קורה במקום אחר, בחדר צמוד. וזה התחיל לבוא לידי ביטוי בכל מיני מקומות. אני לא ידעתי שתינוקות חדשים עושים מלא רעש בלילה. לא ידעתי שהם נוחרים כמו חזרזירים. הם עושים המון רעש. ואם אתה לא בן אדם שישן עמוק, ואתה ישן ליד תינוק שעושה מלא רעש, נחש מה קורה, אתה לא יכול לישון. לא ידעתי שילקח ממני היכולת ליהנות מ-20 דקות מקלחת, ולשחרר את כל היום ממני, כי אני אדאג שהוא בוכה ושאף אחד לא ישמע אותו.
מה זאת אומרת? אין איתו מישהו?
קודם כל, בהתחלה, אפילו אם יש איתו מישהו, אז אתה מערער, אתה מטיל ספק האם המישהו הזה יטפל בו כמו שצריך. אני לא ידעתי אז לשחרר ולהגיד, אוקיי, הוא כרגע עם הבן זוג שלי, אני יכולה להיות בשקט. הבן אדם היחידי בשבועיים האלה שהיה לי שקט מוחלט, זה היה שהוא היה עם אמא שלי. יש חוסר שקט תמידי. ביום הרביעי בערך, אחרי הלידה, זאת אומרת, היום הראשון שחזרנו הביתה, באתי לבן זוג שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יכולה שתשאיר אותי לבד בלילה. אז אני זוכרת שהוא הסתכל עליי במין עיניים של, על מה את מדברת? אני לא יודעת להסביר את זה, אני רק חייבת להגיד לך, תבטיח לי שאתה לא משאיר אותי לבד בלילה. זה היה כבר הרגע הראשון שאמרתי, טוב, משהו קורה פה. הלילה הגיע, הוא באמת נשאר לתקופה של שבועיים בבית איתי, בלילה. ואחרי שבועיים אני זוכרת שהוא בא והוא אמר לי שהוא כבר חייב לנשום אוויר ולצאת עם חברים. גם כן, אנחנו מדברים עכשיו על בן זוג שהיה בן 36. גם פתאום נלקח ממנו כל העצמאות. אז הוא בא והוא אמר, אני חייב ללכת לנשום קצת אוויר, ונורא כעסתי עליו. את המריבה מאוד מאוד גדולה, איך אתה משאיר אותי לבד? אמרתי שאני יכולה להיות לבד. אי אפשר היה להסביר עדיין מה קורה. רק ידעתי להגיד, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אל תשאיר אותי לבד. אז אני מבינה שמשהו קורה. אני לא בדיוק יודעת להגיד מה זה. אני בטיפול כבר אצל פסיכולוגית באותה תקופה כמה שנים, ואני משתפת אותה.
בשיחה הזאת היא אמרה איזשהו משהו? היא מאוד... סליפרי סלופ, או משהו של תשימי לב, או תתקשר...
לא היה משהו שהיה... היא לא הדאיגה אותה שום דבר.
אוקיי.
היא מאוד הרגיעה אותי שהכל בסדר, את בשלב מאוד ראשוני, יש הרבה הורמונים, זה שינוי מאוד גדול, את בן אדם מאוד עצמאי שהפך עכשיו להיות בן אדם שתלויים בו במיליון אחוז חיים ומוות. אצלך עכשיו. היא הבינה, נתנה לי קצת קונטקסט לכל הסיפור. במקום, החוויה היא, כשעוברים את זה, זה שזה, אתה לא מצליח לראות לא ימינה ושמאלה, לא מצליח לראות קדימה. זה רק הקושי שאתה עובר כרגע. אז היא ידעה להיכנס וקצת להרחיב את האופק. כל פעם קצת.
מה קורה על הספה?
אני מתיישבת על הספה ואני אומרת לה, אני צריכה, אני יש לי דיכאון אחר לידה. יש לי דיכאון. היא אומרת לי, ספרי לי על זה. בואי תספרי לי קצת. אני מספרת לה על היום שלי ועל הבוקר ומה אנחנו עושים בבוקר ועל ההבדל בין האור לחושך. והיא נותנת לי המון המון פידבק חיובי של וואו, איזה אמא מדהימה את. ואיך את דואגת לו. ואני אומרת לה, כן, אבל תקשיבי, כאילו, משהו לא בסדר אצלי. למה את חושבת שמשהו לא בסדר אצלך? בואי נראה. תבואי שבוע הבא. בוא נראה איך עובר השבוע. אם את צריכה משהו, אני פה. ועובר לו עוד שבוע, וכשהוא היה בין 3 שבועות, הוא היה מאוד חולה עם ברונכיליטיס. אגב, אני גרתי כמה צעדים מהרופאת ילדים שלו. הרופאת ילדים שלו היא אחד מהגורמים שאני חושבת שהכי הצילו אותי בתקופה הזו. יכלתי להיכנס אליה כל דקה שרציתי ולדבר איתה. וגם סיפרתי לה שאני ממש לא מרגישה טוב, ושאני חושבת שיש לי דיכאון, והיא מאוד עזרה לי. אז, ושבוע לאחר מכן אני מגיעה לספה, ואני אומרת, טוב, אני צריכה כדורים. אני חייבת משהו, זה לא הגיוני איך שאני מרגישה. והיא מבקשת ממני לחכות.
אנחנו עוצרים כאן את השיחה עם מוריאל. המשך השיחה עימה והמשך הרעיון עם דוקטור גבי אייזנברג בפרק הבא. תודה למוריאל אותן ולדוקטור גבי אייזנברג מעולם ומלואה. תודה לדור קומט ולדניאל זיסמן. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
רק תגיד שאנחנו...
זה שאלון שאנחנו
משתמשים. רגע, שלא ישמעו אותי, דבר.
אבל אני לא...
כי כשאתה מדבר, ואי אפשר.
אוקיי,
אבל אני לא... כי אז אני לא אומר...
אבל גם אני, כשאתה מדבר...
אי אפשר.
כשאתה מדבר...
כשאני מדבר...
ביחד...
ואז שאני אענה...
למרות שזה בערוצים שונים?
לא, זה לא בערוצים שונים כי אנחנו נכנסים. לא דאסיתי.
אז בוא נשאל את האוכל ואתה תגיד לי.
אוקיי.
בסדר?
סבבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.